שלום לכם. אתם על כל הרופאים מבית טבע ישראל, ואני איתם הרועי, ובכל פרק אנחנו מערכים פה רופא בכיר שעוזר לנו להעמיק מעט בסוגיה הרפואית. היום אנחנו מרחיבים את השיחות שעשינו על הפרעת קשב עם דוקטור ירדן לוינסקי ועם דוקטור קרין שריר, ומרחיבים את ההדשה להיבט נוסף, הפרעת קשב והתמכרות. הדבר הראשון שעלה לי בשיחה המקדימה עם דוקטור חגי מעוז, שממש תכף יעלה ויבוא, זה השאלה המיתולוגית שתמיד חוזרת באופנים שונים בחיים שלנו. מה קדם למה? הביצה או התרנגולת? כלומר, האם בן אדם מכור יסבול מהפרעת קשב, או שהפרעת הקשב מגדילה את הסיכון ללקוט בהתמכרות? דוקטור מעוז הוא פסיכיאטר, מומחה לקשב, הוא ממש רופא קשב, וזאת הבחנה חשובה, תכף נשאל אותו למה. בימים כתיקונם, הוא מנהל מחלקה במרכז הרפואי שלוותה. מה העניינים?
בסדר גמור, בוקר טוב.
טוב שאתה פה.
תקשיב. שמח להיות.
יופי, זה לא דבר של מה בכך בימים אלה, דוקטור, זה לא...
נכון.
קודם כל, בשיחה המקדימה, אז עשית לי איזושהי הבחנה ואמרת, אני רופא קשב. מה זה רופא קשב?
אני בראש ובראשונה פסיכיאטר, אבל זה נכון שאני פסיכיאטר שעוסק הרבה בהפרעות קשב וריכוז. אני אגיד שהעיסוק בהפרעות קשב וריכוז הוא עיסוק שדורש הרבה מיומנות מקצועית והרבה ניסיון. אני מניח שכל מי ששומע אותנו ער גם לכל מיני שאלות של מה המשמעות בכלל של הפרעת קשב וריכוז, וכמה יש אבחון יתר של הפרעת קשב, אותה תבחון, ובמובן הזה למיומנות ולניסיון יש משמעות גדולה. אנשים נוטים לייחס הפרעות קשב רק להיבטים אקדמיים או לימודיים או התנהגותיים בבית ספר, כשבעצם העיסוק בהפרעות קשב הוא עיסוק מאוד מאוד כוללני. היום נדבר כנראה קצת על התמכרויות, אבל הוא כולל הרבה מרחבים, גם מרחבים תעסוקתיים ואקדמיים, וגם מרחבים חברתיים ובין אישיים, ובכלל שקשורים לתפקודי היומיום, ולכן הבנת העומק של המשמעויות של ההפרעה הזאת בחיי היומיום של מי שסובל ממנה, היא קריטית מאוד. אז אני פסיכיאטר, שמתעסק הרבה בהפרעות קשב וריכוז, זה נכון.
וגם הזכרת את המילה התמכרויות. שהיא למעשה הסיבה שלשמה התכנסנו, או סיבת המשנה שלשמה הסיוף של העניין. ומעניין אותי, קודם כל שתגדיר לי מה זה התמכרות, ואני אגיד לך למה, כי הכל נהיה, מה זה התמכרות? שתיתי עכשיו איזשהו משקה, לא נציג פה דברים מסחרים, זה שאני שותה, אוהב לשתות את זה הרבה, יומיומי, משהו יומיומי. אני מכור אליו, אני שותה אותו כל יום. מה זה התמכרות? תדייק לי רגע את המושג הקליני כרופא, מה...
אז אני אגיד שהתמכרות קודם כל יש לה שני פנים, יש לה פן אחד שהוא פן יותר פיזיולוגי, ופן שני שהוא פן יותר פסיכולוגי. בפן הפיזיולוגי, התמכרות הוא המצב שבו הגוף שלנו, או המוח שלנו במקרה הזה, מורגל מאוד להיות תחת השפעה של חומר מסוים, בכמות מסוימת, בפרקי זמן מסוימים, וכשהוא לא מקבל את, במרכאות אני אגיד, את המנה היומית של החומר המסוים, הוא מגיב. התמכרות יש לה, במובן הפיזיולוגי, במובן הגופני, יש לה כמה מאפיינים, אבל אולי הייתי מציג שניים עיקריים. האחד הוא מה שנקרא תסמיני גמילה, מה קורה כשהגוף לא מקבל, ופה יש אנשים שמכורים לדברים מאוד יומיומיים, כולנו מכירים את המצבים של... לא שתיתי קפה כבר כמה שעות ופתאום כואב לי הראש.
נגיד.
או אנשים שמכורים לסיגריות ומרגישים כשחסר להם הניקוטין ברמה שבה הגוף מרגיש שהוא מורגל. אז פן אחד של הדבר הוא תסמיני הגמילה. והפן השני הוא מה שנקרא סבילות, או בלועזית טולרנס, וזה הצורך של הגוף למינון הולך וגובר של אותו חומר. אנחנו מכירים את זה, נגיד, אפשר לחשוב על אלכוהול, כדוגמה, שיש אנשים שמתחילים לשתות בגילאים צעירים, ובהתחלה חצי בקבוק בירה או בקבוק בירה כבר עושה השפעה מאוד מאוד דרמטית, אבל כשמשתמשים הרבה הרבה באלכוהול, אז אנשים שהם מכורים לאלכוהול, הם חצי בקבוק בירה או בקבוק בירה כבר לא עושה להם כלום, כי הגוף שלהם מורגל ברמות הרבה יותר גבוהות. והתופעה הזאת של סבילות, של הצורך במינונים הולכים וגוברים, גם היא תופעה של התמכרות. אז זה שני המאפיינים המרכזיים, יש עוד כמה, אבל נגיד שאלה השניים המרכזיים, בהיבט הפיזיולוגי הגופני.
אני עוצר אותך רגע, וקודם כל, אז סיכמת לי רגע את הדברים שאנחנו מכירים, ראינו כולנו סרטים, אנחנו מכירים את החיים, פחות או יותר, אבל אמרת לי משהו מעניין, שסוכר, למשל, זאת התמכרות מנטלית, אז כשדייקת לי עכשיו מה הפיזי, אני רוצה רגע שתסביר לי בכלל מה זה, מה זה התמכרות מנטלית. אני מתמכר מנטלית לסוכר, או שזה פיזיולוגית עושה לי, אני חולה סוכר, אני לא סתם שואל דוקטור.
זה... אז קודם כל, אז יש גם בהתמכרות לסוכר, לסוכרים בכלל, יש היבט גופני, למרות שהוא קצת אחר, כי הגוף שלנו מורגל בפירוק סוכר, וזה חלק מהתפקוד הסטנדרטי שלו, זה לא... אני אגיד שיש פה את הרכיב הפסיכולוגי המאוד מאוד חזק של הצורך הפסיכולוגי של הנפש, נקרא לזה, להשתמש בחומר כגורם מרגיע. ההרגל המאוד מאוד חזק שיש לשימוש בחומר מסוים בזמן מסוים, שהרבה פעמים בא בצימוד למצוקה כזאת או אחרת, אבל לא תמיד במצוקה. הקלאסי של זה, זה אתה תגיד המתוק אחרי הארוחה, ואני אגיד שאנשים שמעשנים סיגריות למשל, וזה התמכרויות מאוד מאוד בנאליות.
אני יש לי שתי התמכרויות,
מאוד רגילים, כראה יש לך עוד כמה.
אתה מבין, הבנת כבר אם יש לך עסק, עזוב.
עם אדם מהיישוב.
אדם בדיוק, נכון, נכון, אני לא בדיוק.
ובאמת יש התמכרויות נקרא להם, שהמחיר שאנחנו משלמים עליהם הוא לא מאוד גדול. אנשים, שוב אני אומר, מכורים לקפה, אז הם מורגלים בלשתות 2, 3, 4 כוסות קפה ביום, אפשר להתווכח על יתרונות והחסרונות הרפואיים של זה, אבל המחיר שבן אדם משלם על התמכרות לקפה, לרוב הוא מחיר מאוד מאוד קטן, ולכן לא מדובר בהפרעה דרמטית, כי היא לא גורמת מצוקה. כשאנשים מכורים לסמים יותר קשים, והופכים את החיים שלהם להיות נסובים סביב סמים או אלכוהול, או דברים כאלה, שההשפעה הכל כך גדולה שיש להם, גם על המוח, אבל גם בסופו של דבר, על תפקוד היום-יום, שמה כבר מופיעה מצוקה מאוד מאוד גדולה, ושם כבר אנחנו מדברים על הפרעות התמכרות ממש.
אז תראה, אז אוקיי, נגענו בהתמכרות, אנחנו כבר עשינו כמה פרקים על הפרעת קשב, והנה אני מחזיר אתכם אחורה, לדוקטור ירדן לוינסקי, שעשינו איתו שני פרקים, שאמר לי משהו, הוא דייק לי יותר נכון את ההגדרה למה זאת הפרעת קשב, ועכשיו אני קצת מרים לעצמנו פה בפודקאסט, שלאחרונה אני שומע יותר ויותר אנשים משתמשים בזה. אז אולי זה בזכות הפודקאסט הזה. שהפרעת קשב היא הפרעה בתפקודים ניהוליים. בוא תסביר לי רגע מה זה אומר, ואחרי זה אנחנו נחזור רגע להתמכרויות, ונחבר את כל הנושאים, ונראה מה קדם למה, הביצה או התרנגולת.
ונגיע למסקנה שהביצה והתרנגולת שתיהן היו שם קודם.
אז זה עוד טיזר להמשך, אתם רואים? אוקיי.
אז הפרעה בתפקודים ניהוליים באופן כללי, זה מכלול התפקודים הקוגניטיביים, תפקודי המוח והמחשבה, שאנחנו נדרשים להם לטובת ניהול היום-יום שלנו. המונח הזה, תפקודים ניהוליים, הוא טיפה מטעתע, כי לא מדובר על להיות מנהל במקום, אלא על ניהול העצמי. והתפקודים האלה כוללים שורה של תתי תפקודים, שקשורים גם ליכולת לתכנן, גם ליכולת להשתהות על איזושהי מטלה או משימה למשך זמן, על היכולת לבקרה, זה תפקוד ניהולי חשוב מאוד, על לא לתת לכל מיני גורמים משיחים להזיז אותה ולבקר את הפעולה של עצמי, או לבקר גירויים מבחוץ, על היכולת, מה שנקרא set shifting, היכולת לעבור ממטלה למטלה בצורה קלה, בלי שהמעבר עצמו יגרום לפגיעה ברצף היום-יום. עכשיו אפשר לחשוב על זה בתפקודי היום-יום, אנחנו יושבים ועושים איזושהי משימה או מטלה בעבודה, בלימודים, לא חשוב מה, אנחנו נדרשים לכל התפקודים האלה, אנחנו נדרשים לשבת לאורך זמן, להקשיב לאורך זמן, כשהטלפון שלנו מצלצל או משיח את דעתנו, או האינסטגרם או הטיק טוק או whatever, אנחנו חלקנו יכולים לעבור רגע להסתכל ולחזור, זה אותו set shifting, ואנשים עם הפרעת קשב, למשל, לא יכולים לעשות את הדבר הזה, כי הם עוברים רגע לטיק טוק, אבל הם שוכחים את המעבר בחזרה, ואז הם כבר זלגו מהמטלה שבה הם נמצאים, ולא הצליחו לעשות את המעברים האלה, שאנחנו עושים אותם אלפי פעמים ביום כל הזמן, והמעברים האלה הם הופכים להיות עניין. והנושא הזה של בקרה, של איניביציה, מה שנקרא היכולת לחסום גירויים מבחוץ, ולעצור את עצמי מלהגיב בצורה מסוימת, לפעול בצורה מסוימת, כדי מעיד שנייה לחשוב ולראות אם הפעולה שאני הולך לעשות יהיה פעולה מוצדקת בזמן הנכון, במקום הנכון. גם זה משהו שהוא יומיומי, הוא כל הזמן, כל הזמן. אפשר לחשוב אותו בקונטקסט ממש של סדר היום. קמים בבוקר, צריכים להתארגן, לשטוף פנים, להתקלח, מי שמתקלח, whatever. כל הדבר הזה דורש את כל הדברים שאמרתי עכשיו. את התכנון, את ההתארגנות, את הקשב המתמשך, את הבקרה ואת היכולת לעבור מדבר לדבר. בוודאי ובוודאי כשאנחנו בלימודים או בעבודה או כל אחד מה שעושה. וגם בתפקודי הערב, כשאנחנו עם הילדים שלנו אחרי צהריים, או כשאנחנו עושים את פעילויות הפנאי שלנו, וגם מתארגנים בסוף היום להליכה לישון. אז כל הדברים האלה דורשים את מכלול התפקודים הניהוליים האלה, שאנשים עם הפרעות קשב, זה המקום שבו הם פגועים.
עכשיו, בוא רגע ננסה להבין, מבחינת מה סדר הפעולות. אם אני מכור למשהו, יש סיכוי יותר גבוה שאני אפתח הפרעת קשב, או שאם אני אתמכר למשהו, הבנת? יש כאילו, איך זה, מה המנגנון?
אז אני אגיד, במהות, הפרעת קשב היא הפרעה, מה שנקרא נוירו-התפתחותית. אדם נולד עם הפרעת קשב או לא נולד עם הפרעת קשב. זאת אומרת, תמיד הפרעת הקשב קדמה להתמכרות.
אוקיי.
מבחינת המהות,
כי ככה זה.
כי ההפרעה היא הפרעה אורגנית, נולדים איתה.
כן.
אבל, ופה האבל הגדול, תפקודי הקשב שלנו מושפעים מהרבה דברים. מצבים שונים משפיעים על תפקודי, או לאותם תפקודים ניהוליים שדיברנו עליהם לפני דקה, הם מושפעים לא רק מקיומה או היעדרה של הפרעת קשב וריכוז, אלא מושפעים מאוד, למשל ממצבים רגשיים, כשאנחנו במתח או בחרדה, תפקודי הקשב שלנו נפגעים יותר. כשאנחנו לא ישנו טוב בלילה, תפקודי הקשב שלנו נפגעים יותר, או אותם תפקודים ניהוליים. פה נכנס גם שאלת הסמים שאתה אומר, או התמכרויות השונות, שכשאדם מכור לחומר כזה או אחר, אותו חומר כשלעצמו יכול להשפיע על תפקודי הקשב, למשל קנאביס, הוא משפיע מאוד על תפקודי הקשב בצורה דרמטית, בוודאי ובוודאי סמים אחרים. אז אותו חומר יכול להשפיע על תפקודי הקשב, וגם הגמילה מאותו חומר יכולה להשפיע. אנשים שמאוד מאוד מורגלים לתפקד כשהם תחת השפעת קנאביס, כשאין את השפעת הקנאביס, במרכאות אני אגיד, פתאום מופיעים תסמיני קשב יותר מאשר היו שם קודם, מכיוון ש
יותר קשה להם להיות בקשב.
אם הם מורגלים להיות בקשב תחת השפעת החומר. אז במובן הזה זה לכאן ולכאן, כאילו הקיומה או היעדרה של הפרעת קשב וריכוז הוא תפקודי קשב הבסיסיים של אותו בן אדם, וכולנו תפקודי הקשב שלנו מושפעים ביום יום מהרבה מאוד גורמים, מצבים רגשיים ומצבים סביבתיים.
אז בוא נדבר רגע על מצב רגשי כמו חרדה, נגיד. אני יכול לפתח חרדה בעקבות הדבר הזה?
בעקבות הפרעת הקשב?
כן.
קודם כל כן, אנשים עם הפרעות קשב, השכיחות של הפרעות חרדה ממש היא בסדרי גודל יותר גבוהה אצלם מאשר האוכלוסייה הכללית. אז כן, זה שתי הפרעות שבאות באסוציאציה אחת עם השנייה. יש גם איזשהו הקשר ביולוגי בין הפרעת קשב לבין הפרעת חרדה. וגם, אם חושבים על זה, אנשים שתפקודי הקשב שלהם פגועים, ובאופן עקרוני, היכולת שלהם, במרכאות אני אגיד, לשלוט בעולם, ולהרגיש שיש להם ביטחון בעולם, היא יותר חלשה, אז זה רק הגיוני להניח שגם יהיו להם יותר תסמיני חרדה, כי הם פחות חשים ביטחון. אבל אני אגיד שכשאני אמרתי חרדה קודם, לא רק דיברתי על חרדה במובן הפסיכיאטרי של הדבר, הפרעת חרדה, אלא מצבי מתח. למשל, יש מחקרים שבודקים את היכולת של התפקודים הניהוליים של אנשים כשהם במצב רגוע, לעומת כשהם במצב סטרס. מצב סטרס אפשר לעשות אותו במעבדה, לגרום למתח, ואפשר לעשות אותו בחיים. למשל, יש מחקר יפה שבדק את התפקודים הניהוליים של אנשים כשהם נמצאים בשדה תעופה. בשדה תעופה, באופן כללי, רמת המתח היא יותר גבוהה לאנשים שאין להם שום הפרעת חרדה ושום כלום. פשוט הסיטואציה עצמה היא סיטואציה שיש בה איזשהו מתח, יש בה הצפה מאוד גדולה, יש שם הרבה אנשים, הרבה שלטים, הרבה גייטים,
רגשות.
הרבה טיסות, הרבה רגשות וכו'. באופן אוטומטי, תפקודים הניהוליים יורדים. כשמישהו מראש התפקודים הניהוליים שלו הם קצת יותר פגועים, על אחת כמה וכמה הדבר הזה הופך להיות משמעותי.
הזכרת סמים. אז בוא רגע, סמים זה ההתמכרות הכי כאילו, זה לא ההתמכרות הכי טריוויאלית, אבל זה אתה בדרך כלל, אתה יודע, זה, מדברים על זה כ אז אני אומר, קנאביס, לצורך העניין, עשינו גם על זה פרקים, גם על זה אנחנו ממליצים לכם להזין. אנשים משתמשים בזה הרבה פעמים כדי להירגע, אוקיי? מקבלים את זה מהרופא, משתמשים כדי להירגע. יכול להיות שהעובדה שהבן אדם מראש נעזר בקנאביס, לצורך העניין, כדי להירגע וכדי להיות באיזשהו קשב, מעיד על העובדה שאם היינו מראש מטפלים בהפרעת הקשב שלו, אולי הוא לא היה צריך את הקנאביס. אתה מבין מה אני אומר?
לגמרי. קודם כל אני אגיד שקנאביס, בוודאי דיברתם על זה, הוא חרב פיפיות, מה שנקרא.
בטח.
קנאביס, כשמשתמשים בו, יש לו אפקט, אני אגיד, מאוד חיובי. אנשים נוטלים קנאביס כי זה עוזר להם להירגע, כי הם מרגישים יותר טוב, כי הם מרגישים יותר רגועים. איפה פה החרב פיפיות?
רגע, צריך לבוא פה דיסקליימר, אנחנו בסוף פה זה פודקאסט של טבע. קנאביס באישור הרופא. שקיבלתם, אם אתם מטופלים, אם אתם, זה לא פשוט, תשנו עכשיו קנאביס, וזה לא קשור, זה פודקאסטים אחרים, אנחנו מדברים על משהו אחר.
אז מה שהתכוונתי להגיד, ופה בדיוק נכנס לחרב פיפיות, זה שלאורך הזמן, קנאביס משפיע רע מאוד, גם על החרדה, וגם על אותם תפקודים ניהוליים שדיברנו. זאת אומרת, אולי המעגל הרשע של הקנאביס, זה שבהתחלה הוא גורם להרגיש יותר טוב, אבל מהר מאוד, אותה חרדה דווקא מתגברת, והאנשים האלה מאוד מורגלים להרגיע את החרדה שלהם באמצעות הקנאביס. ואז נוצר באמת מעגל של רשע, שבן אדם מרגיש חרדה, הוא מרגיע את החרדה באמצעות הקנאביס, באמת הוא נרגע יותר, אבל בלונג טרם, להפך, החרדה רק גוברת, ואז הוא צריך יותר ויותר קנאביס. זה בדיוק המנגנון של ההתמכרות. ולכן בטווח בינוני והרחוק, קנאביס הוא לגמרי מגביר חרדה, ולכן בהיבט הזה הוא לא מומלץ. אם אני אחזור רגע לאנשים עם הפרעות קשב, אז אנשים עם הפרעות קשב שמראש הם גם יותר אימפולסיביים, הם קצת הבקרות שלהם, הם פחות טובות, יש להם יותר אי שקט, הם שרויים הרבה פעמים בהיפראקטיביות,
כמוני, בקיצור.
כמו אנשים שיש להם הפרעת קשב, אז האנשים האלה מחפשים הרבה פעמים דרכים להרגיע את עצמם, מה שנקרא self-medication. ולכן האנשים האלה הם גם נוטים יותר לחפש את הפתרונות גם דרך הקנאביס, ומכיוון שהם גם יותר אימפולסיביים, אז הם פחות עם הבקרה על מה השימוש הזה יכול לעזור לי או לא לעזור לי, אם זה טוב או לא טוב וכו', ומשם הם נגררים יותר לכל המקומות האלה. אתה שאלת אם הטיפול בהפרעת קשב, אם הוא היה מפחית את השימוש בקנאביס, אז פה המחקר הוא מאוד מאוד ברור וחד משמעי, שאנשים שנוטלים טיפול תרופתי בהפרעות קשב וריכוז, שכיחות השימוש שלהם, שיעור השימוש שלהם בקנאביס באופן ספציפי, אבל בסמים באופן כללי, היא הרבה הרבה יותר נמוכה.
יש איזשהו גיל מינימלי, כלומר, אתה אומר, אם מטפלים בזה בילדות, תופסים את זה בילדות, באיזשהו גיל, יש איזה אולי עניין מגדרי, יש איזשהו משהו סביב זה שאנחנו צריכים לדעת?
אז אני אתחיל דווקא עם השאלה על המגדר, באופן כללי, בנים ובהמשך גברים הם הרבה יותר נוטים גם להיות אימפולסיביים וגם הרבה יותר נוטים במובן הזה ללכת למסלול הזה של שימוש בסמים. השאלה של הגיל היא שאלה מורכבת, כי הדברים האלה תמיד כמו כל הפרעה, גם הפרעת קשב וריכוז, יש לה דרגות שונות של חומרה. יש אנשים שחומרת השימוש שלהם היא מאוד קלה וקטנה, ושהם פחות היפראקטיביים ותנועתיים ואימפולסיביים, והם יותר מה שנקרא אינטנטיב, יותר עם הקושי בקשב, ויש אנשים שהם דווקא יותר נוטים להיפראקטיביות ואימפולסיביות, ובמובן מסוים הם בסיכון היותר גבוה, וזה גם קשור להשפעות הנוספות שיש להפרעת הקשב, על הדימוי העצמי, על החוויה העצמית, על הערך, זאת אומרת, אנשים שהפרעת הקשב פוגעת באופן משמעותי בדימוי ובערך, באופן טבעי הם אנשים שיותר ייתו, לחפש את הפתרונות במקומות כאלה.
בוא נדבר רגע על טיפולים. מה האופציות, אני אגיד לך למה אני ממסגר את זה רגע ככה. כי בסוף, זה קשה להיגמל מדברים. עכשיו, זה לא קצת בעייתי, תכף לדבר איתנו על סטימולנטים ודברים מהסוג הזה, איך זה עובד מבחינת טיפולית, כדי שאנחנו לא נתמכר גם לדברים שאנחנו מנסים תרופתית שיעזרו לנו, ואנחנו מקבלים אותם מרופא.
אתה מתכוון לתרופות עצמן.
כן.
אז אני אגיד קודם כל, שנייה אחת לפני שאנחנו מדברים על תרופות, שטיפול בהפרעת קשב הוא טיפול מורכב וכוללני, הוא לא רק טיפול תרופתי.
לגמרי, אנחנו מדגישים את זה פה תמיד.
אז כן חשוב להיצמד גם לטיפולים אחרים, לטיפולים רגשיים ולטיפולים שמטרתם לחזק את התפקודים הניהוליים, ושמטרתם לחזק את יכולת השליטה. אז גם במובן הרגשי הפסיכולוגי, וגם במובן היותר קוגניטיבי של ריפוי בעיסוק, שמותאם לדבר הזה, או תהליכים שיקומיים כאלה ואחרים, זה אני אומר ראשון, כי זה לא בהכרח עוד לפני הטיפול התרופתי מבחינת סדר הדברים, אבל אי אפשר לטפל באף הפרעה, וגם לא בהפרעת קשב וריכוז, כשמסתכלים רק בציר אחד שהוא הציר התרופתי. אז קודם כל אני מסגר את זה בתוך מכלול טיפולי, שהוא מכלול שכולל גם באמת את הבית התפקודי, וגם את הבית הפסיכולוגי, הפסיכותרפויטי, ובילדים הרבה פעמים אנחנו גם ממליצים על טיפולים כמו קבוצות למיומנויות חברתיות, כדי לחזק את המיומנויות החברתיות, והרבה פעמים טיפולים משפחתיים או דיאדים ביחד עם ההורים, כל הדברים האלה הם מחזקים מאוד היבטים משמעותיים של הפרעת הקשב, עוד לפני בכלל הכניסה לטיפול התרופתי. זה נכון שבהפרעת קשב, זה אפשר להגיד בצער או בשמחה, אין הרבה הפרעות בנוירולוגיה, פסיכיאטריה, שבהם לטיפול התרופתי יש עליונות כל כך גדולה על פני שאר הטיפולים, כמו הפרעת קשב וריכוז. זה טוב או לא טוב, כל אחד ישפוט, אבל זאת העובדה, שבאמת לטיפולים התרופתיים יש בנפיט מאוד מאוד גדול, שצריך להכיר אותו, גם כשמדברים על כל מה שנלווה לטיפול התרופתי, כמו תופעות לוואי,
בוא נדבר על זה, בוא נדבר על התופעות לוואי. בוא נדבר תופעות לוואי ובטיחות. לקראת סיום ככה, דוקטור,
כבר לקראת סיום?
לקראת סיום של החלק הראשון של שיחתנו, חכה. תופעות לוואי.
אז קודם כל צריך להגיד שתרופות לקשב וריכוז, בגדול, בגדול צריך לחלק אותם לשתי קבוצות, קבוצה אחת של מה שנקרא סטימולנטים,
כן.
שזה השמות המוכרים לרוב האנשים, שבעצם מה שהם עושות, הם מעלות פעילות של חומר שנקרא דופמין, ל-X שעות, וזה התרופות המאוד מקובלות כקו ראשון ושני, שיש להם יתרונות וחסרונות. התרופות האלה הן מאוד מאוד יעילות בשיפור תסמיני הקשב, הן עוזרות להתרכז, והן עוזרות לא להיות מוסך, ולא להיות חולמני, והן מפחיתות את האימפולסיביות, והרבה פעמים במובן הזה הן עוזרות בהיבטים ההתנהגותיים, ובוודאי ובוודאי בכל התפקודים הניהוליים. הן לא נטולות תופעות לוואי. אולי התופעה הכי שכיחה שמדברים על טיפול בסטימולנטים היא הפגיעה בתיאבון, שלמשך השעות שבהן הן עובדות, הן פוגעות, הן מפחיתות את התיאבון. זה מטריד הרבה פעמים הורים לילדים שרואים שהילד שלהם לא אוכל פרקי זמן של כמה שעות. זה יכול לעשות קצת כאבי ראש, קצת כאבי בטן, זה יכול לעשות לפעמים איזה אי שקט או עצבנות, לפעמים האי שקט והעצבנות מופיעים כשהילד או האדם שנוטל את התרופה נמצא תחת השפעת התרופה, ולפעמים יש את מה שנקרא ריבאונד, שזה הזמן הזה שבו רמת התרופה באדם יורדת, ואז מופיעה קצת עצבנות. יכול להיות איזשהו כמו תחושת ריחוק כזה או ניתוק שמפריעה להרבה מהאנשים שלוקחים את התרופות האלה. צריך להגיד שכל התופעות האלה שתיארתי הן גם תלויות מינון. והרבה פעמים התאמה נכונה של תכשיר או של מינון של התרופה פשוט מפחיתה או מונעת את תופעות הלוואי האלה.
שזה חשוב גם להגיד לאנשים שמקשיבים לנו, זה לא קוסמות. כלומר, המינון, הרבה פעמים, אני שמעתי כבר על כל מיני סיפורים שאנשים אומרים, לא עשה לי התרופה, לא, עשה לי יותר מידע, סדר. אז עושים רגע את ההתאמה רגע של המינון, מסתכלים רגע, אולי נתנו לכם יותר מדי, אולי נתנו לכם פחות, כלומר...
זה הרבה פעמים לא התאמה רגע.
זה לוקח זמן.
הדיוק
זה...
של הטיפול הזה הוא סוג של מרתון.
כן, זה לוקח זמן וזה נכון. לא זה, וגם אחרי שדייקו לכם, יכול, זה כמו מספרים של עיניים, כלומר זה יכול גם להשתנות.
נכון.
קחו
נכון.
גם את זה בחשבון.
בעיקר בילדים שגם גדלים ומתבגרים. אני כן אגיד, זה, במובן הזה זה מאוד מאוד חשוב, הקשר עם הרופא. כי כשרופא רושם תרופה, זה מאוד מאוד חשוב שהמטופל שלו, תהיה לו את האפשרות לבוא, לעדכן אחרי שבוע, שבועיים, שלושה, איך הוא מרגיש עם הדבר הזה, ואז ביחד להחליט על ההמשך. אנחנו בעולם שבו יש המון אפשרויות תרופתיות, ובמובן הזה היכולת של המטופל להסביר לרופא שלו בדיוק מה הוא מרגיש ואיך, זה 90% מההצלחה או הכישלון של הטיפול התרופתי, כי אם רופא רושם תרופה ושולח את המטופל שלו לחצי שנה קדימה, סיכוי גדול שהמטופל, אם הוא לא מרגיש נוח מאוד, אז הוא פשוט יפסיק את זה, ובזה זה ייגמר.
כמו שהרופאה שלי, שהיא צריכה להאריך לי את המרשם, היא לא מעריכה את המרשם, רק ביקשתי את הערכת המרשם, אלא היא כותבת לי חזרה, נעדכן מה מצבך.
בדיוק.
ואם לא כתבתי מה מצבי, אני לא מקבל את המרשם. זה לא, אני צריך, זה, כל הכבוד לה.
נכון.
התחלה הצבנה אותי, אבל היא צודקת. חוץ מזה, יש גם דברים בטיחותיים שאנחנו צריכים לדעת, כמו למשל, לא לקחת את זה שלא כפי שכתוב בהוראות התרופות, נכון? אנשים גם נוטים לקחת את זה בצורות קצת לא כל כך בטיחותיות.
זה צריך להגיד, קודם כל זה נכון על כל תרופה, לא רק התרופות הקשב וריכוז, כן חשוב בהקשר הזה שצריך קצת להכיר מראש את המצבים השונים. למשל, סטימולנטים במהות שלהם הם מעוררים, לכן קוראים להם סטימולנטים. אם לוקחים אותם בשעות מאוחרות במהלך היום, קשה מאוד להירדם אחר כך בלילה. זה דבר שצריך לדעת אותו מראש. יש אנשים שפתאום אומרים, יש לי מבחן בשעה 6 בערב, אז אני אקח את הכדור ב-5 במקום בבוקר, ואז הם לוקחים את הכדור ב-5, אבל ב-2 בלילה הם לא מצליחים להירדם. אז הדבר הזה הוא משמעותי, ובאמת כן צריך להצמד במובן הזה להוראות, גם מבחינת מועד הנטילה במהלך היום, גם איך נוטלים, עם אוכל, בלי אוכל, כל הדברים האלה הם כן מאוד מאוד חשובים. אולי צריך לדבר פה על, במרכאות אני אגיד איזה שם שיצא להרבה מהסטימולנטים, כאילו הם בעצמם יכולים להיות חומרים ממכרים בעצמם.
זה מה שזה.
ובמובן הזה צריך להגיד שבאמת, קודם כל ששימוש נבון ונכון, הוא ביפר מפחית התמכרויות ולא הפוך. זה נכון שחלק מהסטימולנטים אפשר לעשות בהם אביוז, זה נכון, שימוש לרעה. זה נכון, זה לא קורה כשמשתמשים בהם כמו שצריך. בחלק מהתרופות, לא כולם, אפילו רובם לא, אבל בחלק מהתרופות אפשר להשתמש לרעה, זה נכון.
התרופות האלה, אם אני מחליט יום אחד שאני מפסיק, מה...
אז אני חוזר רגע למה שאמרנו ממש בתחילת ה...
יש כזה...
בתחילת השיחה שלנו, דיברנו על מהי התמכרות, ודיברנו על זה שבמצבים של התמכרות, שני הדברים העיקריים שמאפיינים, זה אותה סבילות, הצורך במינון הולך וגובר, ותסמיני גמילה כשלא משתמשים. ובאופן מובהק, שני הדברים האלה לא קורים כשמשתמשים בסטימולנטים. זאת אומרת, בן אדם שנוטל סטימולנטים, לוקח אותם, ואם הוא מחליט בצורה כזאת או אחרת שמחר הוא לא רוצה לקחת, אז הוא יכול מחר לא לקחת, והוא לא יחווה שום תסמיני גמילה, ושום תסמינים נוספים שקשורים להתמכרות. אז במובן הזה, השימוש הנבון, עוד פעם אני אגיד, לא רק שהוא לא גורם להתמכרות או ממכר בעצמו, אלא הוא מפחית את הסיכון להתמכרויות בחומרים אחרים.
דוקטור חגי מעוז, תענוג לשוחח איתך.
תודה רבה.
לשוחח שוב. תודה.
תודה.